התשיעית באירופה. פודקאסט הכדורסל הישראלי של אתר ספורטס רדי.
Great shot.
עם משה הליקמן ועומר אריאן.
ברוכים הבאים לפרק החדש של פודקאסט התשיעית באירופה מבית אתר ספורטס רבי. אני כתב האתר משה הליקמן, ולצידי כמו תמיד כתב נוסף של האתר עומר אריאן. מה העניינים עומר?
מעולה, מחזור ראשון בליגה נפתח, המון כדורסל ראינו, כל התיאוריות שלנו מתחילות לתפוס צורה, מה יותר נכון מה פחות נכון, אבל העיקר שאנחנו יכולים לראות כדורסל בשקט, זה הכי חשוב.
בהחלט, ויש כל כך הרבה כדורסל לדבר עליו, וקודם כל, כדי לעשות את זה, נתחיל עם הפינה הקבועה של השחקנים שלא שמים לב אליהם מספיק, ואני אשאל אותך, קודם כל, עומר, איזה שחקן אתה רוצה לדבר עליו?
אז אני בחרתי את דיאנטי גארית. המשחק מול קריית אתא בני הרצליה קצת עבר מתחת לרדאר באופן כללי, כי המחזור הראשון היה באמת נהדר, וראינו אולי כמעט סנסציה של נס ציונה, משחק הזוי בכל קנה מידה של שני הגלילים, של שני הקבוצות, שתי הקבוצות מהגליל, משחקים שאפשר לדבר עליהם מפה ועד מחרתיים, של הפועל חולון והפועל ירושלים, וגם של ההבסה של הפועל תל אביב. והמשחק של קריית אתא בני הרצליה היה גם הכי פחות אטרקטיבי מבחינת רמת הכדורסל, ורמת החשיפה והתקשורת שלו הייתה בהתאם. אבל קרה שם משהו, קרה שם משהו חד משמעית, עצם העובדה שקריית אתא שסומנה על ידי כולם כאחת שצפויה לרדת ליגה באופן מובהק, מנצחת את בני הרצליה הפיינליסטית משנה שעברה, ששמרה על רוב מרבית הסגל שלה באופן כמעט מוחלט, זה משהו מאוד 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 משמעותי, ודיאנטי גארית היה חלק משמעותי מהניצחון הזה. אנחנו לאט לאט מבינים מי החבורה ששרון אברהמי מאמין בה, מי הוא רוצה שיהיה על המגרש ברגעים המכריעים, ודיאנטי גארית משחק 38 דקות ו-11 שניות במשחק הזה, מה שמלמד אותנו ששרון אברהמי פשוט לא רוצה להפסיד דקת משחק ללא האיש הזה, ובצדק, כי בדקות האלה גארית קולע ב-50% מהשלוש, 50% משתיים, אחוזים טובים לעונשין, מוריד גם ריבאונדים, נותן אסיסטים, חוטף כדורים, המון המון דברים דיאנטי גארית עושה על המגרש בזמן הזה, וזה מאוד 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 חשוב עבור קריית אתא, שיכול מאוד להיות שבמשחק הזה מסמלת לליגה, חבר'ה, אנחנו עדיין בליגה, רק התחילה עונה, ואנחנו מאיימים עליכם, אז תיזהרו מה שנקרא.
חד משמעית, דיאנטי גארית זו בחירה נהדרת, ואני הולך עם יובל שניידרמן מהפועל גלבוע גליל, שחקן שכבר ראינו בעונה שעברה שהוא מסוגל לעשות דברים בליגה הבכירה, קצת במדי מכבי ראשון לציון, בעיקר נגד הפועל ירושלים שממנה הוא שאל, והפועל ירושלים עדיין לא לגמרי האמינה בו כמי שיכול להיות חלק חשוב בסגל, והוא בוחר לעבור להפועל גלבוע גליל, ואני זוכר טוב מאוד את הציטוט של רמי אדר, הוא אמר עד כמה הוא באמת אוהב את הדרך שיובל שניידרמן מתייחס למקצוע של משחק הכדורסל בעצם, ורואים עד כמה רמי אדר אוהב שחקנים כאלה שמחויבים ובאמת עובדים הכי קשה שאפשר, ויובל שניידרמן קולה 13 נקודות בניצחון הענק של גלבוע גליל על גליל עליון בתום שתי הערכות, משום מקום שניידרמן עושה את זה, והדר מאפשר לו לטעות, ראינו את זה גם בגביע ווינר וגם במשחק הזה, היה לו איבוד כדור אחד, אבל כזה שגם עלה בסל, אבל ההחלטה של רמי הדר ללכת עם שניידרמן משתלמת, ובאמת כיף לראות שחקן ישראלי כזה מתפתח, ומעבר לזה, שניידרמן הוא כמובן דתי, למד בתיכון הימלפרב, כיכב בנבחרת הכדורסל, והוא גם מראה שלשחקנים דתיים כן יש מקום להשפיע גם בליגה הבכירה, ובאמת כיף לראות את יובל שניידרמן, שהוא מבחינתי אחד הגיבורים הגדולים של משחק פשוט משוגע. ועכשיו, עומר, האם יש לך עוד משהו להגיד על זה לפני שנעבור למשחקים עצמם?
חוץ מלהסכים איתך שהמשחק הזה היה שמשוגע זה בלשון המעטה, אז אין לי שום דבר, בוא נמשיך.
טוב, אז עכשיו מכבי תל אביב, קודם כל נדבר על הקבוצה הזאת שמנצחת כרגע, אבל שגם מתחילות להרים שם בעיות, במיוחד עם הפציעה של דארן היליארד. אז נגיע גם לנושא הזה ולטור שעומר כתב על האפשרות שג'יילן אדמס אולי יצטרף, אבל קודם כל נדבר על הניצחונות על ז'לגיריס קובנה ועירוני נס ציונה, ונתחיל עם משחק היורוליג. אז מכבי תל אביב ביכולת לא הכי מרשימה ועם סוג של מיני נס ז'לגיריס, אחרי שהיריבה קלעה כמה הסיביות השנייה אחרי שהמשחק נגמר, מכבי תל אביב מנצחת, אבל כבר הרבה אוהדים וגם אנחנו בתקשורת רואים שיש שם כל מיני נורות אדומות בקשר ליכולת. אז קודם כל אני אתחיל עם הדעה שלך עומר, מה אתה חושב על המשחק הראשון של מכבי תל אביב העונה ביורוליג?
אז א', אנחנו הרבה פעמים אומרים את זה, ודיברנו על זה לדוגמה שבוע שעבר בהקשר של הפועל ירושלים באירופה והפועל חולון, בסופו של דבר אתה רוצה לראות את הניצחון. זה חשוב בעיקר במשחק הספציפי הזה, שבו מכבי תל אביב מתמודדת עם קבוצה שאם היא מעוניינת להיות בפלייאוף היא חייבת להיות מעליה, ולכן אני חושב שמכבי תל אביב קודם כל יכולה להיות מרוצה מהתוצאה, בשונה לדוגמה מהמשחק מול נס ציונה שעוד מעט נדבר עליו. מול ז'לגיריס מכבי תל אביב יכולה להיות מאוד מאוד מרוצה מהתוצאה, בלי קשר לרמת המשחק. בנוגע לרמת המשחק אני חייב להתחיל קודם כל בתשבוכות לז'לגיריס, שהציגו כדורסל באמת באמת איכותי ביחס למה שאני לפחות ציפיתי מהם העונה, נראים מאוד מאומנים, מאוד טובים, בעיקר בעיקר בהגנה, וההגנה הזאת ראינו עד כמה היא קשה למכבי תל אביב. יותר מדי התקפות מבחינת עודד קטש, הכדורסל של מכבי היה תקוע, לא היה מספיק חד, לא היה מספיק טוב. בהגנה אנחנו ראינו, אנחנו יודעים עדיין שיש בעיית, יש בעיה ברמת הביצוע של מכבי תל אביב בהגנה, אף אחד לא מתיימר להגיד שאין דבר כזה, היא קיימת, אבל בעיניי לא הבעיה העיקרית. אני חושב שהמשחק מול ז'לגיריס, גם מול הגנה באופן יחסי טובה, גם אם היא לא מורכבת משחקני הגנה מהטופ של אירופה, היא הייתה הגנה באופן יחסי מאוד מאומנת ומאוד מאוד מתואמת. הבעיה העיקרית זה הקטלניות של מכבי בהתקפה, אנחנו מכירים את הכדורסל של קטש, אנחנו יודעים שסתם לצורך הקלישאה, אני לא אוהב את הקלישאות האלה, אבל רק כדי להעביר את המסר, קטש יעדיף לסיים משחק ב-90-80 מאשר ב-70-60. כלומר, הוא יעדיף את הריצה, הוא יעדיף להעלות את הקצב, לרוץ. כלומר, יש הרבה אלמנטים שהוא מכניס למשחק שלו שמתעדפים את ההתקפה על פני ההגנה. הרבה אומרים לי, זה לא אחד, זה לא או זה או זה. בהרבה דברים זה כן. כשאתה עושה הגנת חילופים לצורך העניין, אתה נותן ליריבה מיסמצ'ים חינם לדוגמה, אבל אתה מרוויח את היתרון של התקפת מעבר יותר יעילה. כלומר, יש פה איזשהו טרייד-אוף, יש פה איזשהו, אני נותן הגנה, אני מקבל התקפה. ולכן קטש כרגע אמור להיות מודאג מזה שהקבוצה שלו עדיין לא יוצאת, לא מספיק קטלנית בהתקפה, ובעיקר, בעיקר לא קטלנית מספיק בהתקפות מעבר. ואלה הדברים שמכבי תל אביב תצטרך להשתפר בהם. זה לא משחק שמכבי יכולה לסמן כאיזושהי פריצת דרך מבחינת היכולת שלהם, אבל באמת לקחת את העניין של התוצאה כמשהו מאוד מאוד חשוב להמשך, זה כן.
אין ספק שעדיף לנצח מאשר להפסיד, ואת זה מכבי תל אביב כן עשתה, ומי שהובילו אותה לניצחון היו לורנזו בראון עם דאבל דאבל ובונזי קולסון עם הופעה אדירה ודקות מדהימות ברבע השלישי, 16 נקודות, 6 ריבאונדים, 2 אסיסטים, 2 חטיפות, 4 חסימות, באמת גיוון מרשים חוץ מקליעה מחוץ לקשת. ומעבר אליהם לא היו הרבה שחקנים שנראו טוב, וייד בולדווין עם הופעה סך הכל טובה אפשר להגיד, ודארן היליה עוד בדקות שהוא שיחק, הוא היה מעולה עם שתי שלשות ועוד סל נוסף. אלכס פויטרס היה לא מספיק טוב בהגנה, בהתקפה הוא כן תפקד, וג'וש ניבו גם נתן תרומה לא רעה בהתקפה, ורפי מנקו בדקות שלו נראה בסדר, וככה גם ג'ארל מרטין לפחות בפעולות הקטנות, אבל אנחנו רואים פה שלא מספיק שחקנים תורמים לקבוצה, ובמיוחד במשחק שבו שני שחקנים לא שיחקו, ואוסטין הולינס בקושי שיחק, ומנקו וג'ון די ברטולומאו לא קיבלו המון דקות, אז כן יש פה איזושהי בעיה של מספיק שחקנים שמופיעים. מה דעתך על העניין הזה ועל שחקנים ספציפיים שהזכרתי?
כן, אני חושב שסך הכל מכבי לאט לאט, חוץ מהשיטה שלה, שהיא בעיניי הדבר החשוב, בסופו של דבר מכבי כן צריכה ומתיימרת או רוצה להיות אחת שעולה על סכום חלקיה. בונזי קולסון בהופעה נהדרת, צריך לזכור שהוא בעל תקן האימור מה-BCL, מקרשיאקה, והוא באמת בהופעה נהדרת, גם הגנתית, אבל בעיקר מוריד 6 ריבאונדים, חוטף 2 חטיפות, מדביק 4 חסימות, אחוזים טובים מהשדה, משלים את העבודה מהעונשין, מסיים במדד הכי גבוה, 29, סך הכל במכבי יכולים להיות מאוד מאוד מרוצים איתו. לורנזו בראון, אנחנו מכירים את האיש, שוב מסיים בדאבל דאבל נקודות אסיסטים, ממנו מכבי תל אביב יכולה לקבל קצת נחת. ברור שמכבי יכולה וצריכה לחשוש אולי קצת מהמעורבות של הגבוהים שלה, והדומיננטיות שלה בתוך הצבע, שלהם בתוך הצבע, גם ברמה התקפית, ושוב, ברגע שז'לגיריס מפעילה הגנה יותר לוחצת ויותר מתואמת, מכבי תל אביב יותר שיחקה לרוחב ועל קשת השלוש ויותר התקשתה להכניס את הכדורים פנימה. בדיוק בגלל זה, דרך אגב, קולסון במשחק הזה היה כלי מאוד משמעותי, כי הוא יכול לקבל את הכדור בפנים לסל ולעשות מהלך פנימה, לעומת פויטרס וניבו שצריכים את את הכדורים במקומות מאוד 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 ספציפיים. אני אישית חושב שהישראלים היו יכולים לקבל מקום יותר משמעותי באירוע הזה, בעיקר מנקו, שעשה 5 נקודות ב-6 דקות, ומאז לא עלה לשחק, רומן סורקין שבכלל לא שותף, דווקא שהשחקנים הזרים הגבוהים לא בהכרח נתנו את התפוקה המבוקשת, אז אני מאוד מסכים איתך שמכבי כן צריכה לנצל יותר נכון את הרוטציה הרחבה שלה, כדי להיות יותר פלקסבילית וורסטילית, להיות מסוגלת להגיד, ניבו ביום רע, או הסגנון משחק של ניבו לא מותאם להלך המשחק שמתפתח, בוא ננסה את סורקין, שהוא בסגנון קצת אחר, שאולי יוכל לעשות דברים יותר נכונים, ויותר טובים. ג'רל מרטין ספציפית לא התחבר לו במשחק הזה דברים, אבל גם המשחק מול ציונה, וגם באופן כללי, סגנון השחקן שהוא ואיך שמכבי משחקת הוכיחו לנו שהוא כלי מאוד מאוד חשוב בהתקפה, היכולת שלו לרווח החוצה. אני חושב שמשחקנים ספציפיים סך הכל מכבי יכולה להיות מעודדת מהכושר של רובם, אבל עוד את קטר שצריך למצוא דרך יותר טובה לחבר בין כולם, לנהל את הרוטציה, לחלק עומסים, כי בסופו של דבר זו גם רק תחילת העונה ועכשיו העומס לא מורגש, אבל גם עומס המשחקים זה איזושהי בעיה ודילמה שעוד התקעת שיצטרך לנהל במסגרת היותו מאמן מכבי תל אביב.
אני מסכים עם העניין של הישראלים, גם אריה מליניאק כתב על זה טור נהדר באתר שלו, ואי אפשר להתעלם מזה שלאורך השנים קטש לא הכי נתן הרבה הזדמנויות לישראלים במפעלים אירופאים, אז שוב, הוא הולך עם השחקנים שהוא מאמין בהם, וככה צריך להיות, אבל זאת כן נקודה שלאנשים היו חששות ממנה, וכרגע זה גם מתברר כמשהו לא תלוש מהמציאות, ושוב, זה משחק אחד, אבל צריך לראות מה יקרה בעתיד. ועכשיו נעבור למשחק הליגה מול עירוני נס ציונה, אולי משחק שממנו ישראלים כן הרוויחו, כן ירוויחו ממנו דקות במשחק היורוליג הקרוב, ובמשחק הזה, כמו שציינת, ג'רל מרטין היה אדיר עם דאבל דאבל, רומן סורקין, שכאמור לא שיחק מול ז'אל גיריס, גם כן הצטיין לצד מרטין, ובנוסף אליהם, וייד בולדווין שוב עם תרומה די דומה למה שראינו במשחק היורוליג, ואיפתח זיו נראה מעולה עם הרבה אסיסטים, שלשות, דארן היליארד נפצע אחרי שהוא קלה שתי שלשות, וזה בעייתי, ואם דיברתי על זה שמול ז'לגיס אולי הקבוצה לא קיבלה תרומה מהרבה שחקנים, אז כאן המצב הרבה יותר קשה, באמת היו כאן רק כמה שחקנים שתפקדו, לורנזו בראון עם משחק אחד פחות טוב, אבל שוב, מדובר רק במשחק אחד, וזה לא סוף העולם, אבל ג'יי כהן הסתבך בבעיית עבירות, ורפי מנקו החטיא המון זריקות, וגיא פניני גם כן לא באמת לקח את ההזדמנות שהוא קיבל, אז כן יש פה הרבה בעיות, ומצד אחד הקבוצה ניצחה, מצד שני היא הובילה בהרבה בפתיחה והייתה צריכה להביס את נס ציונה, אבל אז היא פשוט אפשרה ליריבה לחזור ואפילו להוביל, ואפשר לראות סוג של התרופפות במשחק ליגה ביחס למשחק יורוליג, וזה נושא מדאיג שמאוד פגע במכבי תל אביב בעונה שעברה, אז אשמח לשמוע את דעתך על זה.
כן, אני חושב שבאופן, אם נדבר שנייה מחוץ לבועה הזאת של היורוליג, מכבי תל אביב צריכה להיות מודקת מכמה דברים מאוד מאוד בסיסיים. הדבר הראשון, כמו שאמרתי קודם, זה שיתוף הישראלים. כלומר, העובדה שכרגע, אני לא יודע אם זה כי זה הוא לא מאמין בהם, בישראלים הספציפיים שיש לו, אבל כרגע מכבי לא הצליחה למצוא את הנוסחה לשלב את הישראלים בתוך היורליג. וזה לא חשוב כדי בשביל הצביון הישראלי של הקבוצה. לא, זו לא הסיבה שבגללה זה חשוב. זה חשוב כי מכבי תל אביב צריכה לשאוף, ואמרתי את זה בכמה טורים שכתבתי ובכמה פרקים כאן, מכבי תל אביב צריכה לשאוף לסגלים אחידים. לסגלים כמה שיותר אחידים בין הליגה אל היורוליג, ברור שזה לא אפשרי בגלל מגבלות רישום וכולי, ועומס ורוטציות, אבל היא צריכה לשאוף לזה. ולכן היא צריכה לשאוף אולי לא להחתים זר תשיעי, ועכשיו אנחנו שומעים שרוצים להחליף או להוסיף כל מיני דברים, צריכים לחשוב גם על סוגיית גם על הסוגיה הזאת כשבאים לעשות את זה. ומעבר לזה, אנחנו רואים שהיא מתקשה לשלב את השחקנים שהם הבסיס שלה בליגה באירופה. ואז נוצר מצב שעודד קטש צריך לנהל כמעט שתי קבוצות נפרדות לחלוטין. וזה מצב לא בריא. מה גם שהפציעות כרגע, גם המצב הבריאותי אולי שפחות מרוצים ממנו מהולינס, כי אני לא בטוח שזה עניין מקצועי, כי הרי הוא לא קיבל מספיק הזדמנויות, והפציעה של דרון הילארד, וכולי וכולי וכולי. כל הדברים האלה צריכים לגרום למכבי תל אביב לעשות כזה ריסט, להסתכל אחורה, ולחשב שנייה מסלול מחדש. איך בונים את הסגל, ואיך מנהלים את הרוטציה, כדי להצליח לנהל את הסגל הטוב הזה שבנו. בנו סגל טוב. אבל איך אנחנו מנהלים אותו עכשיו בתוך שתי המסגרות האלה? זו הנקודה המשמעותית בעיניי. יש עוד דברים, עוד ראשי רקע, הם פחות קריטיים מאשר לנסות לעשות את הדבר הבסיסי הזה.
טוב, אז עכשיו באמת נדבר על מכבי תל אביב קצת עם מבט קדימה למשחק החוץ הקרוב מול פנרבחצ'ה, ועוד לפני כן משחק בית מול קריית אתא. אלכס פויטרס לא נרשם למשחק הזה, אז עד כמה זה חשוב שמכבי תל אביב באמת לא תסתבך מול קריית אתא, ומעבר לזה, איך אתה רואה את הסיכויים מול פנרבחצ'ה, ובמבט יותר רחב זאת גם הזדמנות בשבילך לדבר על המחליף שמכבי תל אביב צריכה להביא בעקבות הפציעה של דארן היליארד, ולמה זה לא צריך להיות ג'יילן אדמס. רגע לפני זה אני אגיד שלדעתי מייקל ויסקר זה שחקן פנוי, ישראלי, קלעי ברמה גבוהה, וגם אם הוא לא ישחק הרבה ביורוליג, זה בהחלט שם שצריך להישקל, אבל בוא נשמע את דעתך.
דבר ראשון, מן הסתם, מכבי תל אביב לא רוצה להפסיד לקריית אתא, גם ברמת הביטחון, אבל גם ברמת התוצאה הפרקטית, זה לא משהו שהיא תרצה שיקרה לה. גם לקראת המשחק מול פנרבחצ'ה, שאני אישית חושב שהיא תנצח, שהיא תנצח את קריית אתא ותפסיד לפנר. אבל כן, מכבי תל אביב כרגע הסוגיה שהיא מתמקדת בה הכי הרבה, זה סוגיית דרון הילארד, והעובדה שהפציעה שלו ביחד עם חוסר האמונה, שאני באמת לא יודע מאיפה זה נובע, אני רק מניח שזה מצורך בריאותי כלשהו, או צורך של כושר גופני שמכבי תל אביב לא מרוצה איתו, מחפשת איזשהו חיזוק, איזשהו מחליף בעמדות הגארד, כי כרגע הם באמת דלילים יחסית בעמדות הגארד, ולי ברור שהמחליף הזה, המקום שלו, אולי יורוליג. כי לליגה באמת, מכבי תל אביב לא צריכה שום חיזוק, היא יכולה להסתדר עם 3-4 פצועים זרים, ועדיין להסתדר פה די יפה. אני לא חושב שלשם מכבי תל אביב מכוונת. אני חושב שהיא צריכה את החיזוק הזה ליורוליג, ולכן זה צריך להיות שחקן יורוליג. אני לא מודע בשום צורה למגבלות התקציביות שיש למכבי תל אביב כרגע בסגל. אני רק אגיד שבעיניי, שוב, אם ג'יילן אדם זה התקרה שמכבי תל אביב מסוגלת להביא, אז אחלה. אם לא, ג'יילן אדמס בעיניי הוא לא המחליף המתאים לדרון הילארד, מהסיבה המאוד פשוטה שיש פה שחקן לא מתאים לעודד קטש, שלא מצדיק את זה באמצעות פערי איכות. כלומר, בזמנו, לצורך העניין, סקוטי ווילבקין, אם אתה שוקל להביא אותו לקבוצה שלך, עודד קטש אמר שהוא מאוד רצה את סקוטי ווילבקין. על אף שהוא לא מתאים בהכרח אחד לאחד לסגנון המשחק שלו, קטש הבין שיש פה שחקן רמה מעל, והוא רצה אותו בקבוצה שלו, על אף חוסר התאמה ב-100%, ואפילו לא ב-70% לצורך העניין. זה לא המקרה של ג'יילן אדמס, בסופו של דבר מדובר בשחקן שלא הוכיח את רמתו ביורוליג, ולכן אני לא חושב שיש לו כרגע מקום במכבי תל אביב. יהיה מאוד מעניין לראות האם מכבי תל אביב, מי מכבי תל אביב תחליט בסופו של דבר להחתים בסוגיה הזאת.
אני מסכים לגמרי על האימור של שמכבי תפסיד לפנרבחצ'ה ותנצח את קריית אתא, ולפני שנדבר על הקבוצות הגדולות הנוספות, נעבור בקצרה על הקבוצות שמכבי פגשה ותפגוש. אז עירוני נס ציונה קיבלה את שיא האסיסטים בכל הזמנים בליגה מדי-ג'יי קופר במשחק בודד עם 19 אסיסטים, וחוץ ממנו טיילר ביין נראה נהדר לפרקים בשני צידי הפרקט, שק ביוקנה נראה פוטנציאל התקפי אדיר, תומר לוינסון לקח את ההזדמנות בשתי ידיים מהרגע שהוא עלה, שלשות, התלהבות, מדד פלוס מינוס גבוה, אבל חוץ מזה יש כאן סיבות לדאגה, כי אנחנו יודעים שנס ציונה קצרה בעקבות הפציעה של ליאור קררה ומנסה למצוא תחליף שכרגע עדיין לא מגיע, אבל גם בלי הפציעה של קררה, גולן גוט עם 0 נקודות ב-19 דקות, שחקן ישראלי בכיר שפותח בחמישייה, הציפייה יותר גבוהה ממנו, ו לא ראינו משחק טוב שלו, וסי-ג'יי וויליאמס מאוד מאכזב, כמובן שרוני הרל מועמד להגיע ואמור לחתום, וחוץ מזה, ג'רום מיינסי, שאני זוכר שאתה העלית איזושהי נורת אדומה כבר כשהוא חזר בקיץ, אז הוא לא בדיוק נראה כמו ג'רום מיינסי של הקדנציה הקודמת בנס ציונה, ורז אדם עדיין לא מצליח להשפיע מספיק בדקות שלו, ועמית אהרוני לא באמת קיבל דקות כשהמשחק עצמו התנהל, לדעתי זה שחקן שגם יכול לתת מנוחה לקופר, וגם הוא שחקן שחושב קודם כל מסירה. אז אשמח לשמוע את הדעה שלך על נס ציונה.
סך הכל נס ציונה אותי לפחות הרשימה באופן יחסי במשחק הזה, שהייתה קרובה לנצח המון, בהמון הזדמנויות, כלומר התקרבה למכבי תל אביב הרבה מאוד חלקים מהמשחק הזה. אני חושב שהוכחנו כרגע, ואני לא יודע אם זה הכיוון של נס ציונה, אבל זה די היה צפוי, הביאו חבורת שחקנים מאוד מאוד מוכשרים, שמאוד אוהבים משחק ריצה, עם קריאת מצבים נכונה ושטף התקפי וכולי, וציפינו לקצת מה שאנחנו קוראים לו הרבה פעמים run and בלגן, אבל לא ציפינו לכזה דבר. רק סתם נתונים, מכבי תל אביב, נס ציונה ברבע הראשון במינוס 15, ברבע השני בפלוס 16, ברבע השלישי שוב במינוס 15, וברבע הרביעי בפלוס 6. כלומר, משחק עם המון המון תהפוכות והחלפות מומנטומים, כי זה מה שנס ציונה כרגע בנו. ואנחנו נצטרך לראות לאן היא לוקחת את הכישרון שלה, ואם היא מעוניינת בסגנון המשחק הזה, או שהיא רוצה לאט לאט לסדר אותו יותר. אני מעריך שלא, שהיא תישאר בדבר הזה, זה היתרון היחסי שלה, היא פשוט תצטרך לנהל אותו יותר בתבונה.
אין ספק שנס ציונה באמת הוציאה את המקסימום מהמשחק הזה, וכל מה שהיה חסר לאלעד חסין, אולי אפילו לנצח, זה העומק. ועכשיו נעבור בקצרה למשחק שכבר התחלת לדבר עליו עם דיאנטה גארט. עירוני קריית אתא מפתיעה בבית את בני הרצליה 79-70, וקודם כל ניצחון מרשים לעולה החדשה. דיברת על גארט, וגם אמין סטיבנס, שרון אברהמי דיבר על עד כמה הוא חשוב, ושכשהוא יחזור מהפציעה הקבוצה תהיה הרבה יותר טובה, אז הוא לגמרי צדק בזה. סטיבנס עם נקודות במאני טיים, אסיסטים רבים, למרות שהוא ביגמן, ובאמת הופעה מרשימה שלו. ומעבר לזה גם קארם משור עם משחק טוב מאוד, וג'ובון טרדיק היה נהדר. שבון לואיס לא היה במשחק ההתקפי הכי טוב, אבל הוא לא זרק הרבה, והוא גם, מי שצפה במשחק ראה שהוא גם תרם את חלקו לניצחון הזה, אבל חוץ מזה אני לא יודע עד כמה זה יכול להספיק לטווח ארוך, כי בסוף הסגל הישראלי הוא עדיין די קצר, ויש שמועות שהקבוצה מחפשת שחקנים. בצד של הרצליה, אם המשחק בליגת האלופות מול פרישטרי הדיג מאוד, אז המשחק מול קריית אתא הדיג עוד יותר. קריס באב אומנם עם 14 נקודות, אבל רחוק מאוד מהשחקן שהכרנו בעונה שעברה. סנדי כהן עם אומנם נקודות ועוד כמה פעולות חיוביות, אבל גם כל מיני עיבודי כדור, ורק מויס קמפ מהווה איזושהי נקודת אור. שער הסגל מאוד קצר, בטח עם הפציעה של רוברט קארטר, ועכשיו מגיע ג'וליאן גמבל, שחקן עם רזומה נהדר, שאמור לסייע להרצליה. אז איך אתה באמת רואה את שתי הקבוצות האלה, והאם הרצליה אולי עלולה להידרדר למאבקי תחתית, שלא לומר ירידת ליגה? שוב, זה מוקדם מאוד, אבל הסגל, ובדגש על הסגל הישראלי, סופר קצר.
כן, כרגע הרצליה באמת, באמת נראית בבעיה, ובבעיה גדולה, בעיקר בשל הקוצר בסגל, כמו שאתה מתאר, וגם בגלל שהרבה שחקנים פשוט לא מצליחים לייצר את אותה תפוקה מהשנים שעברות. סתם לדוגמה, קריס באב, שאומנם קולע דו ספרתי 14 נקודות, אבל מסתפק אך ורק בשני אסיסטים, ואנחנו ראינו עד כמה ניהול משחק טוב היה חיוני לבני הרצליה בשנה שעברה, עם קריס באב או קווינטון הוקר, שאנחנו מכירים את היציבות שלו, ומסיים את המשחק הזה עם 1 מ-6 מה-3, 1 מ-6 מ-2, אחוזים מאוד 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 רעים. כמובן הפציעה של קארטר שמאוד פוגעת בהרצליה. מצד שני, מהלך יפה של הרצליה שמביאה את גמבל, שעשוי לעזור לה גם להעמיק את הסגל וגם בדומיננטיות מתחת לסלים. צריך להגיד, לא מדובר בגמבל האימתני שאנחנו מכירים מאירופה, בסופו של דבר זה שחקן שהוא בגיל קצת יותר מבוגר, נמצא באיזושהי ירידה בקריירה שלו, אבל הרצליה וכרגע ובמצב שלה עשוי להיות מאוד מאוד איכותי ונכון. אני חושב, אני עדיין מאמין בהרצליה, כי אני חושב שבסופו של דבר יש שם סגל טוב, יש שם כישרון, יש שם קבוצה מגובשת משנה שעברה, יש מאמן טוב ומנוסה, ויש גם הנהלה שיודעת להגיב ולעשות את הדברים הנכונים כשצריך. אני לא חושב שאפשר לדבר עליהם במושגים של מאבקי תחתית, אבל אנחנו כמובן צריך לראות לאן זה הולך, אם היא תצליח איכשהו להתאושש מהדבר הזה, ולעשות את הדבר הזה בסגל הקצר הזה, גם אם אירופה על הראש, זה אפילו עוד יותר קשה.
טוב, אז על קריית אתא כבר דיברת מקודם עם גארט, אז אני חושב שאפשר לעבור לנושאים הבאים, והנושא הבא זה הפועל ירושלים, שניצחה את דרוש אפקה במשחק שהיה עם סקור נמוך, והפסידה להפועל חולון, והפועל ירושלים מצד אחד מקבלת נקודות אור כמו זק הנקינס, שפתח לא טוב מול דרוש אפקה, בהמשך התאושש והיה גורם חשוב מאוד לניצחון, וגם מול חולון נראה מצוין, בטח בפתיחת המשחק, ונועם דוברת גם עמד בלחץ מול דרוש אפקה, וגם נראה נהדר מול חולון עם שלשות ואסיסטים. חוץ מהם, קדין קרינגטון ממשיך להפגין יציבות, אבל גם יש שחקנים שלא מראים יציבות, כמו ליווי רנדולף, שהיה טוב אחרי פתיחה לא טובה מול דרוש אפקה, ומול חולון פשוט נעצר כמעט לחלוטין, ואוז בלייזר היה לא רע בכלל, ושחקן מאוד חשוב בניצחון על דרוש אפקה, ומול חולון התפוקה שלו ירדה. אור קורנליוס ממשיך לתת תרומה הגנתית, אבל ספידי סמית לא טוב בכלל בשני המשחקים האלה, לא נראה כמו בעל בית על הפרקט. מרקס מייריס לא נרשם מול חולון, וכאן לדעתי זה נוגע לנקודה חשובה שהתעוררה באמצע המשחק. איתי סגב נפגע בראשו ולא יכל להמשיך לשחק, וירושלים נאלצה בדקות המנוחה לזק הנקינס להתחיל לשחק עם גלעד לוי, שעוד לא בעצם שיחק במשחק רשמי עם הקבוצה, וכמובן שהוא שיחק רק לכמה דקות, אבל זה הראה שאם קורה מקרה חירום במהלך משחק כמו שקרה לירושלים, אז אין לה פתרון טוב אם מייריס לא נרשם, ומייריס יכול לשחק בשתי עמדות הפנים, בשונה מסים סנדו ונה, שהיה נהדר מול חולון עם כמה שלשות, אבל הוא כמובן לא יכול לשחק כסנטר. אז נראה לי שנגעתי פה בהמון נושאים, ואשמח אם תפרק את זה לגורמים.
כן, אז בעיניי יש פה משחק שהוא איזושהי עוד אבן דרך במסע של הפועל ירושלים. צריך להגיד כמה דברים. הדבר הראשון שצריך להגיד זה שביחס למשחק באירופה של הפועל ירושלים נגד דרוש אפקה, מדובר פה בקפיצת מדרגה מבחינת הרמה, בעיניי לפחות, שהפועל ירושלים מציגה. היא שיחקה יותר טוב, וזה כבר צריך להיות מעודד, כי כמו שאמרתי, בליגה התוצאות לפחות לקבוצות הגדולות צריכות פחות לשנות כרגע, אולי לקטנות כן, כי זה מאבקי ירידה, אבל לגדולות זה פחות צריך לשנות כרגע, ואירופה הרבה יותר חשוב בשבילם. יש כמה נקודות מאוד מדהיגות עבור הפועל ירושלים שידרשו לתיקון. הדבר הראשון, כמו שאמרת, זה ספידי סמית. בעצם נועם דוברת מבצע את תפקידו של סמית שלוש רמות מעליו. ספידי נראה כרגע עבוד ברמת הובלת הכדור, ברמת ניהול המשחק, ברמת הייצור לעצמו, בהמון פרמטרים שהיינו מצפים מרכז, ואני לא מדבר אפילו על אלמנטים מסובכים ושל רכזי על, אלא על דברים בסיסיים שכרגע נראים שחסרים לספידי סמית, ופוגעים בהפועל ירושלים, ופוגעים מאוד בהפועל ירושלים, ובקבוצה יצטרכו להחליט עד כמה הם מחכים ליכולת של ספידי שתשתפר, ובאיזה שלב הם אומרים, אוקיי, צריך מחליף. מעבר לזה, קרינגטון במשחק נהדר, רנדולף במשחק לא טוב, אני לא חושב שזה צריך להדיג את הפועל ירושלים, בהנחה שהם עדיין מאמינים בכישרון שיש בו, ואני חושב שהם צריכים להאמין בכישרון שיש בו. הישראלים, נועם דוברת, אור קורנליוס, אוס בלייזר, נהדרים, כלים הגנתיים בעיקר נהדרים, שלושתם, כאשר דוברת מוביל בגאון את ההתקפות, חד משמעית, גם קורנליוס וגם בלייזר, נהדרים, אני חושב שבהפועל ירושלים קצת מסתמכים יותר מדי, התקפית על בלייזר, והתפקיד שלו צריך להיות יותר שולי, או יותר תואם לפחות את סט היכולות שלו. ברמת הסגל הגבוה, סימסנדר ון, אני חושב, מאוד מאוד מרשים, בתנועה ללא כדור שלו, בקליעה שלו, קצת מראה לכולם למה ג'יקיץ' כל כך התעקש על סטרץ' פור בעמדה הזאת, ולמה הוא כל כך רוצה שחקן שירווח לו את המשחק. שבעיה היחידה אולי עם סנדר ון, זה סוגיית ההגנה, שהיא קצת רכה בצבע. ברמת הקו הקבוע, אנקינס, אחרי רבע רביעי בדרושה פקה, שראינו ממנו איזשהו ניצוצות, מגיע מהדקה הראשונה למשחק הזה בחולון, עושה שיפור הגנתי מאוד 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 גדול, בתוך הצבע ובתוך ההגנה הקבוצתית, וסוף סוף מראה לנו איזושהי אוריינטציה התקפית שמזכירה לנו את אנקינס של ראשון לציון ונימברוק. אני חושב שממנו הפועל ירושלים יכולה להתעודד בצורה הכי הכי משמעותית. איתי סגל משחק קצת דקות, וכמו שאתה אומר, נפגע בראש וצריך לפנות את מקומו לגילד לוי. אני חושב שלכל אלה שחשבו וקיבו וחזו שגילד לוי יוכל לעשות פה שפטים בליגה, קיבלו את ההוכחה שעדיין לא. הוא עדיין לא תואם לקצב משחק בכלל של ליגת על. לא ברמה הגנתית, ברמה התקפית, גם אם אתה 2-20, זה לא כזה פשוט לבוא ולעשות נקודות, להכניס כדורים פנימה, לעשות את התנועה המתאימה. גילד לוי כרגע פשוט לא מתאים לליגת העל, וזה בסדר, אף אחד לא מצפה ממנו להיות, אבל צריך להכיר בזה. וכמו שאתה אומר, ייתכן וזה יצריך, מצריך את הפועל ירושלים, להתקדם הלאה ולחשוב על... אולי על איזשהו תחלופה של מייריס בשחקן שיכול לשחק בעמדה 5 באופן יותר משמעותי, ושחקן שיוכל לתת יותר מנוחה לאנקינס בלי לחשוש, כי אחרת ג'יקיץ' יצטרך לחשוב על איך הוא עובר בין הרכבים עם אנקינס להרכבי סמול בול, שבהם אחד הפורורדים הופך להיות שחקן בעמדה 5, שזה כבר כאב ראש אחר, אולי ג'יקיץ' יבחר לעשות אותו, כדי לא לוותר על מייריס, או כדי להביא חיזוק בעמדה אחרת, אבל זו בחירה לא פשוטה עבורו.
טוב, עכשיו נעבור למי שניצחה את ירושלים, הפועל חולון, שהגיע אחרי ניצחון מול לגיה ורשה, והמשחקים האלה הם אולי לא דומים באיך שהם התפתחו, אבל הם מאוד דומים בזה שהפועל חולון קיבלה תרומה אדירה מארבעה שחקנים, שהם באמת סופרסטארים, אם זה אריק גרין בשני משחקי הבכורה שלו, עם היכולת לקלוע, אם זה מרווין ג'ונס, עם דאבל דאבל מול ירושלים, ובמשחק מול לגיה ורשה הוא גם מסר הרבה אסיסטים, ובאמת הרשים באספקט הזה, קריס ג'ונסון, התקפה וההגנה, באמת עושה הכל, וג'ו רגלנד, כמובן, דאבל דאבל, נקודות, אסיסטים, מהלכים גדולים במאני טיים, שלשות. בנוסף, כמו בשני המשחקים האלה, זה משהו שקרה שקני קאג'י היה טוב מאוד בצבע. במשחק הראשון מול לגיה ורשה, גם מבחינת יכולת הריבאונד, ובמשחק מול ירושלים, בעיקר בסיומת מתחת לסלים. ופרדריק בורדיון גם עם תרומה הגנתית חשובה בשני המשחקים, וניב מסגב סגר את המשחק מול ירושלים עם שלשה. הנקודה היחידה שהיא בעייתית, הייתי אומר, היא, וזה כמובן מתקשר לסגל הישראלי הקצר, כל עוד הראל דדון ושחר אמיר לא ישחקו, שזה שון דוסון שעדיין לא מצליח להיכנס לשטף ההתקפי. מבחינה הגנתית הוא היה בסדר מול ירושלים, אבל מבחינה התקפית בשני המשחקים זה לא היה זה, והקבוצה פוגשת, יותר נכון מערכת את אוסטנד במחזור הקרוב בליגת האלופות, אז האימור שלי הוא ניצחון של חולון, ועכשיו אשמח לשמוע את דעתך גם על הקבוצה וגם לקראת אוסטנד.
כן, אז בחולון יש המון דברים חיוביים לצד המון דברים פחות שליליים. צריך להגיד באופן כללי, רמת הכדורסל במשחק הזה של שתי הקבוצות לא הייתה מהגבוהות, אבל זה כיאה לפתיחת השנה. אז אני חושב שזה סך הכל די בסדר, כמו שאמרת, ג'ו רגלנד אמנם לא הבריק בשום צורה, אנחנו רגילים ממנו לתפוקה הרבה יותר גדולה, או הרבה יותר מיידית וישירה, אבל במאני טיים הוא התעורר, ועשה סך הכל 10 אסיסטים טובים ומועילים עבור הפועל חולון. קריס ג'ונסון, גם עם תצוגה הגנתית נהדרת, 16 נקודות, אחוזים טובים, מאוד מאוד מועיל, כהרגלו, גם צמד הגבוהים, בעיקר מרווין ג'ונס, שמסיים 21 נקודות, מאוד מאוד מועיל, קאג'י גם מקבל פחות דגות, גם תורם פחות, אני חושב שסך הכל הוא יכול גודס די להתעודד ממצבת הגבוהים שלו, ארי גרין ממשיך את את המומנטום הטוב שלו, מקבל כמעט הכי הרבה דקות, מיד אחרי קריס ג'ונסון, וקולע כמעט הכי הרבה נקודות אחרי מרווין ג'ונס, עם אחוזים טובים סך הכל משתיים, קצת פחות מהשלוש, אבל סך הכל תורם את תרומה די יפה, והנקודה המרכזית הבעייתית, כמו שאתה מתאר, זה פחות או יותר קוצר הסגל. העובדה ששון דוסון, פדריק בורדיון וניב משגב, אלה הישראלים היחידים, מאוד מקשים על גיא גודס לנהל את הרוטציה כמו שהוא היה רוצה לנהל אותה, ולנהל עומסים כמו שצריך. מאוד מקשים על הפועל חולון לשחק את המשחק שלה בקצב שהיא רוצה לשחק אותו, וככל שתמשיך העונה, הדבר הזה גם יהיה מורגש יותר, או ככל שקבוצות ילמדו את חולון וינסו לשחק בקצב גבוה יותר כדי להפריע לרוטציה הקצרה שלה, זה גם יהיה הרבה יותר משמעותי. אני חושב שחולון צריכה לחשוש קצת, אני לא יודע מה בדיוק, אולי לעשות איזה שהם התאמות טקטיות, או לחשוב על איזשהו חיזוק אפשרי, אבל חולון תצטרך להגיע ולהידרש לתשובה לשאלה הזאת במוקדם או במאוחר. בעיניי, חולון תמשיך את המומנטום שלה ותנצח גם את אוסטנד, אבל בהמשך העונה, בראייה קדימה, זה משהו שהיא תצטרך להידרש אליו, ולדעתי גם מהר יותר ממה שהיא חושבת.
טוב, נעבור לעוד קבוצה מהביג פור, אפשר להגיד, 4 הגדולות, הפועל תל אביב, שמביסה ללא רחמים את הפועל אילת במשחק שבו הייתה גם תקלה בשעון הזריקות, 98-59, וכל כך הרבה שחקנים באמת נראו טוב במשחק הזה, קריס הורטון, אולי נקודת האור הבולטת, אחרי שהוא נראה פחות טוב מבחינה התקפית, במיוחד במשחקים אחרים, אקסאביו מנפורד קלה הרבה נקודות, עידן זלמנסון ותומר גינת עם תצוגות נהדרות, זלמנסון עם דאבל דאבל, גינת כמעט, ככה גם ג'ייקובן בראון כמעט עם דאבל דאבל, אדם אריאל וברטימור תרמו את חלקם, וג'יי פי טוקוטון נראה בסדר, וגם הצעירים אייל הראל ואילי דולינסקי קיבלו הזדמנות, והקבוצה תתכונן למשחק בית ביורקאפ מול לונדון ליונס. האימור שלי, אני כבר אגיד, זה ניצחון להפועל תל אביב. אני חושב שהיא תוכל לפתוח את העונה האירופית בצורה חיובית בבית, ומנגד הפועל אילת, קבוצה עם הרבה מאוד בעיות, בראשן סגל קצר, וגם העובדה שחסר פה איזשהו שחקן שהוא רמה מעל השאר, ובית הלחמי כבר צוטט אומר שיעשו שינויים בעקבות המצב. כמובן שלקבוצה יש מכת פציעות, אבל כרגע נדמה שאם אולי עושים דירוג עוצמה עדכני, אז זאת כנראה הקבוצה הכי חלשה בליגה, לפחות עד ש חלק מהפצועים יחזרו או עד שיהיו שינויים. אז אשמח לשמוע את דעתך על שתי הקבוצות.
כן, אז הפועל תל אביב, אני חושב שהדבר המשמעותי, תראה, על הפועל תל אביב דיברנו כבר הרבה, ואמרנו שיש שם צוות סקוררי מעוררת השראה, סגל ישראלי סופר סופר חזק, איזון נהדר, מאמן טוב על הקווים, קו קדמי שאולי יכול להעלות סימני שאלה, ואולי את חלק מהסימני השאלה האלה אנחנו נראה במשחק היורוקאפ, או במשחקים נגד הגדולות, בו הפועל תל אביב תצטרך להתמודד עם סנטרים קצת יותר מהימים, גם ברמה הגנתית וגם ברמה התקפית, אבל סך הכל אני חושב שהדבר המשמעותי הפועל תל אביב, שא' הם הצליחו למנף את ההמשכיות שלהם, לצורך העניין הרצליה, הקבוצה עם הכי הרבה המשכיות בליגה, לא פתחה את העונה טוב בגלל כל מיני פציעות, מגבלות וכולי, הפועל תל אביב דווקא כן הצליחה לקחת את ההמשכיות הזאת, ליצור מרקם קבוצתי טוב כבר על ההתחלה, ולצאת הלאה. הדבר המשמעותי לדעתי בהפועל תל אביב זה האווירה סביב הקבוצה, האווירה של האוהדים, האווירה של השחקנים, זה דבר שיכול ללכת מאוד 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 חזק הלאה. כן, אני מניח שבפועל תל אביב חייבים לקחת איזושהי תוכנית וצריכה לעשות מה שנקרא פלן בי, ברגע שהדבר הזה יתנפץ. מתישהו הפועל תל אביב תפסיד משחק, איך זה יקרה, למה זה יקרה, מה היו התגובות, זה באמת יהיה הדבר המשמעותי שהפועל תל אביב תצטרך להתמודד איתו. בכל הנוגע למשחק היורוקאפ נגד הלונדון ליונס, אני חושב שהפועל תל אביב תנצח, אבל אני לא חושב שזה עומד להיות משחק קל בכלל להפועל תל אביב, גם בשל העובדה שזה משחק חוץ, אבל הלונדון ליונס היא קבוצה נהדרת.
לא, משחק בית, משחק בית.
כן. משחק בית, נכון, סליחה. נכון. גם בשל העובדה של לונדון ליונס היא קבוצה נהדרת, וגם בגלל, שוב, שהפועל תל אביב עד עכשיו הייתה מול הפועל ירושלים החלשה, באופן יחסי. הייתה מול הפועל אילת, מי שמסומנת כרגע כיורדת פוטנציאלית, לא בטוח עד כמה הפועל תל אביב תתרגל לרמה הזאת של לונדון ליונס. תומיס לבזובצ'יץ' חתם שם בקיץ האחרון, סנטר מאוד מוכשר, קלעי אוטומטי לשלוש, סם דקר הנהדר שאנחנו כולנו מכירים אותו, שחקן ורסטילי מאוד, שאני מניח שג'י-פי טוקוטו ותומר גינת יוצמדו אליו וינסו איכשהו לשתק אותו. טריק פיליפ ידידנו נמצא בקבוצה. סגל באמת מאוד רחב ומאוד איכותי, שהפועל תל אביב תתקשה מולו. אני חושב שהיא תנצח אותו, כי אני באמת מאמין במומנטום שהיא יצרה, ושהוא מומנטום אמיתי, וביכולת ובכישרון שיש לה, אבל משחק קל זה לא יהיה.
טוב, עכשיו נדבר על המשחק אולי הכי משוגע שהכדורסל הישראלי ראה בשנים האחרונות, לצד עוד משחק שהפועל גליל עליון הייתה מעורבת בו, אז הפועל גלבוע גליל ניצחה 117-115 את גליל עליון בתום שתי הערכות, בדרבי באמת ענק עם קאמבקים בעיקר מצד גלבוע גליל, אבל גם מצד גליל עליון בערכה הראשונה עם שלשות של ג'יילן הדסון, כשמעבר לזה בגליל עליון דשון בוקר עם דאבל דאבל של הרבה נקודות ואסיסטים, שזה נראה כאילו הכל מגיע לו בקלות על הפרקט. ברייס וושינגטון עם דאבל דאבל מפלצתי, איתי מושקוביץ כבר חוזר מפציעה ונראה נהדר, רועי הובר פותח את המשחק מעולה, ובהמשך כמו שחקנים נוספים בקבוצה שלו ובכלל במשחק מועד מקו העונשין. נימוד לוי תרומה התקפית נהדרת, אבל שוב הסתבכות בבעיית עבירות. יעל מלמד מראה שיש על מה לבנות עליו כאחד מתגליות העונה, ואבדול מליק אבו, למרות שהוא בקושי קלה, הוא כן תרם בעיקר מבחינה הגנתית. אצל גלבוע גליל, פייטון וויליס, שרמי אדר דיבר כאן עליו כשחקן היחיד שמגיע לליגה ישירות מהמכללות, עד כמה הוא מאמין בו, וזה השתלם עם 35 נקודות. תצוגה אדירה, אבל מי שבעיקר ייזכר מהמשחק הוא ג'וש פרקינס עם שתי שלשות פשוט משוגעות בסוף הזמן הרגיל כדי לכפות הערכה, כולל שלשה עם הבאזר. גם ג'סטין גורם נראה מעולה, צוף בן משה נתן תרומה יפה, יובל שניידרמן שהזכרתי, ועוד כמה שחקנים היו בסדר גמור. אז עומר, מחשבות שלך על משחק שבו רמי אדר הצליח לעשות את הכמעט בלתי אפשרי, וסידר משחק שעוד ייזכר במשך שנים.
כן, חד משמעית, אחד מהמשחקים המשוגעים שראינו פה, לעשות קאמבק של 10 נקודות במה זה היה 60 שניות, לדעתי אולי קצת פחות, קצת יותר, משהו כזה, מטורף לחלוטין. כל הקבוצות, לא יודע עד כמה הן יכולות לקחת מהסוף של המשחק הזה, כי אנחנו יודעים, כשאנחנו מגיעים לסוף, אז דברים לא בדיוק משקפים את הכישרון שלנו, כמו שהם, המון אופי, המון מי מצליח להחזיק על הרגליים בכושר גופני, וגלבוע גליל וגליל עליון, שתי הקבוצות עשו את זה פשוט בצורה נהדרת, אחת יותר ואחת פחות, וזו הסיבה גם לניצחון הזה. סך הכל אנחנו מכירים בזה שזה שתי קבוצות כישרוניות, שיש להם הרבה מה לתת ומה לתרום. אני לא בטוח עד כמה אנחנו יכולים להסיק מהמשחק הזה לגבי המיקום שלהם ביחס לפלייאוף וכולי, אבל זה חד משמעית מראה לנו שיש פה מועמדות רלוונטיות ומאוד מאוד קריטיות במרוץ הזה.
גליל עליון הולכת לפגוש את גולדן איגל ביורופ קאפ. אני לא מכיר את הקבוצה מספיק, אבל אני הולך על ניצחון של גליל עליון. מה הדעה שלך לפני שנעבור לעוד קבוצה מהיורופ קאפ?
כן, אז גליל עליון, אמרנו, אנחנו מדברים הרבה פעמים בעונה הזאת על איזה יופי של קבוצות שהן לא ה-obvious, מה שנקרא, מגיעות לאירופה ומתחרות בו. בסופו של דבר, זה משחק חוץ, תקן אותי אם אני טועה, נכון?
כן, אני חושב שזה
פחות. כן, זה משחק חוץ של גליל עליון, לנסוע למשחק חוץ, אחרי משחק שערך 50 דקות, רק אם נקריא קצת, דשון בוקר משחק מעל 40 דקות, ג'יילן הודסון מעל 40 דקות, ברייס וושינגטון מעל 40 דקות, רוי אובר מעל 40 דקות, בעצם ארבע משחקני החמישייה של גליל עליון משחקים פה מעל 40 דקות, אני לא יודע עד כמה גליל עליון יוכלו להביא את עצמם למצב פיזי מספיק טוב, כדי להתחרות במשחק הזה ועוד במשחק חוץ. אני אומנם מקווה בשבילם, אבל הפעם אני אאמר נגדם.
טוב, אז עכשיו הפועל חיפה מנצחת בחוץ את הפועל באר שבע 96-92. בהפועל חיפה בעיקר התעלו כמה שחקנים, עמית שמחון עם יכולת כליה מצוינת, כרגיל, דבונטה אפסון עם מהלכים חשובים במאני טיים, אנטוני היקי ממשיך לשמור על יציבות, קדים אלן אמנם עם אחוזים פחות טובים, אבל עם שורה סטטיסטית סופר מגוונת, וחוץ מהם גם ספנסר וייס נראה לא רע, וויל ריימן נראה טוב, וג'יילן ג'ונס לא בסיוע, אבל עדיין תרם לניצחון. בצד השני, באר שבע, עם ים של כישרון, ומצד שני, זה נראה שהעובדה שהיא רושמת ארבעה זרים כרגע יכולה לעלות לה בלא מעט משחקים, בעקבות העובדה שהסגל הוא לא הכי עמוק, ושאין בו איזשהו סופרסטאר שובר שוויון, לפחות לטעמי, והיא קיבלה תרומה יפה מאוד מהישראלים, איגור קולשוב וחואקין שוחמן, נטה סגל, גם עם המון אסיסטים, בן מור פחות טוב משציפיתי, אבל הוא עדיין בסך הכל נתן משחק סבבה לגמרי, אם נגדיר את זה ככה, ודייביד אפיאני גם נראה לי פרקים טוב מאוד, רס סמית לטעמי לא נותן מספיק ממה שמצופה משחקן זר, וטיג'ן קייטה אמנם תורם בדברים הקטנים, אבל גם הוא שחקן זר ומצופה ליותר, ובנוסף אליהם רואי פריצקי מצד אחד עם נקודות, מצד שני עם עיבודים, ואני לא יודע איך זה יסתדר בשביל שהקבוצה תתחיל לנצח משחקים, כי היא היחידה שהפסידה בבית במחזור הזה, זה נתון די מדהים אפשר להגיד, וכן יש שם הרבה כישרון לצד בעיות, ובנוגע להפועל חיפה עוד דבר קטן, יש לה משחק בית ביורופ קאפ נגד גזיאנטפ, ואני אלך עם הקבוצה הביתית הפועל חיפה כדי לנצח, אז עומר אתה מוזמן גם לדבר על זה, והפועל חיפה באופן כללי, וגם על באר שבע.
כן, אז בעיניי הפועל חיפה ובאר שבע באיזשהו מקום הם קצת קבוצות הפוכות ברמת המהות שלהם. ולמה אני מתכוון? באר שבע מצד אחד, כמו שאמרת, מקבלת תרומה מאוד מאוד יציבה ומאוד מעודדת מהישראלים שלהם, גם חואקין שוחמן עם 15 נקודות, גם נטע סגל כמו שאתה אומר עם 11 אסיסטים, איגור קולשוב שמסיים ככלה מוביל, מאוד יכולה להיות מודדת מזה. לעומת זאת, כמו שאתה אומר, הזרים שקצת פחות מרשימים כרגע, גם בן מור, שבאיזשהו מקום ציפינו ממנו לקצת יותר, למרות משחק טוב שלו סך הכל. מצד שני, הפועל חיפה, שאנחנו מכירים טוב מאוד את הזרים שלהם, גם קדים אלן במשחק נהדר, גם אנטוני איקי במשחק נהדר, 15 נקודות 9 אסיסטים, הם לצורך העניין דווקא, דבונטי אפסון כמובן, הם לצורך העניין דווקא צריכים להיות קצת מודאגים מהישראלים שלהם, חוץ מעמית שמחון שמסיים כמובן ככלה המוביל וגם נכנס לחמישיית המחזור, ספנסר וייס לא נותן תרומה מספיק טובה, וויל ריימן, אופק אביטל, כרגע זה לא מספיק טוב, זה נראה, כרגע זה לא נראה מספיק טוב. במשחק מול גזיאנטפ אני חושב שהאיכות באמת מאוד גדולה של הזרים תספיק להפועל חיפה, למרות שאנחנו מכירים ויודעים שגזיאנטפ לא קבוצה פשוטה, ידידנו ג'ון אגבונו כמובן משחק שם, והפועל חיפה תצטרך לתת תשובה גם אליו, אבל אני אאמר הפעם על הפועל חיפה.
טוב, אולי ריצ'רד האוול יעזור לסגל הישראלי שם, ונעשה ממש הימורים קצרים לפני פינת סיפור. המשחק הראשון, גליל עליון נגד באר שבע, אני הולך עם גליל עליון, עם מי אתה הולך?
אני הולך עם באר שבע, ולא רק בגלל שאני מאוד הייתי מרוצה לראות את הישראלים שלהם, ואני חושב שעם קפיצת מדרגה של הזרים, זה יכול להתחבר למשהו טוב מאוד.
משחק הבא, הרצליה נגד ירושלים, לדעתי ירושלים.
כן, הרצליה עדיין נראית חלשה, ירושלים באיזושהי מגמת שיפור, גם אני מאמר על הפועל ירושלים.
עכשיו משחק שיכול להיות מאוד מעניין, הפועל חיפה נגד הפועל תל אביב, אבל כמוך גם לי המשחק מול באר שבע סוג של הוריד טיפה מהפועל חיפה, למרות שהיא ניצחה, אז אני הולך עם הפועל תל אביב.
כן, אין ספק שהפועל תל אביב כרגע נראה שפשוט דורסת. אני שוב אומר, עד שלא יהיה את המשבר הזה, את אותו דבר שיוריד את הפועל תל אביב למטה, ויותיר אותנו לראות עד כמה משמעותי זה יהיה, עד אז אני אלך עם הפועל תל אביב.
נס ציונה נגד הפועל אילת, נראה לי נס ציונה, הסגל הקצר שלה נראה איכותי יותר.
כן, בעיניי, אמרתי את דעתי על אילת, אני חושב שהיא כרגע ממועמדות הירידה, אבל לא בגלל זה, בגלל שאני מאוד מעריך כרגע את מה שנס ציונה בונים, אני חושב שיש שם המון 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 כישרון, ולדעתי תנצח.
וגלבוע נגד חולון, אני הולך פה עם חולון, למרות שגם למשחק הזה יש פוטנציאל הפתעה.
כן, משחק מאוד מעניין, אני חושב שחולון סך הכל יותר כישרונית ויותר איכותית, משחק שיכול להתפתח לשני הכיוונים מאוד בקלות, אבל גם אני הולך על חולון.
טוב, אז עכשיו אנחנו באמת דיברנו הרבה, ואפשר להגיע לפינת סיפור, וממה שאמרת לי, יש לך סיפור מיוחד, אז יאללה, תוכל לספר.
כן, אז אני נזכרתי בסיפור הזה שקרה בחצי גמר גביע ווינר, ממש הקרוב, האחרון, נגד הפועל תל אביב, באולם, הפועל הוא שם נגד הפועל תל אביב, באולם בחדרה. נסעתי עם מישהו וישבנו לאכול באיזשהו מקום, ובאיזשהו שלב, משהו כמו חצי שעה, 20 דקות לפני המשחק, הוא אומר לי, טוב, בוא נתחיל להיכנס, עוד מעט מתחיל המשחק. אני עוד לא סיימתי לאכול, אז רציתי לשכנע אותו שישאר איתי קצת, אבל בדיוק כשהוא אומר את זה, עובר מעולנו איש קצת גדול מימדים עם איזושהי שקית אוכל, הולך בנונשלנט ברחוב, אני מעיף מבט, ואני מזהה את לא פחות מאשר אלכסנדר ג'יקיץ', הולך לו ברחוב בחדרה ליד האולם, אני מזכיר, מדובר ב-20 דקות, לפני חצי גמר גביע ווינר, הוא כנראה היה רעב או משהו, אז אני אומר למי שישב איתי, אם הוא לא ממהר למשחק, אז תאמין לי שאנחנו לא צריכים למהר, ולמזלי גם הספקתי לסיים את הארוחה לפני שנכנסנו.
זה סיפור באמת נהדר על אלכסנדר ג'יקיץ', וקודם כל תודה רבה לך עומר, שכמו תמיד נתת כאן דעות מקצועיות וגם מעבר לזה בפינת סיפור, ותודה רבה לכל מי שהזין והגיע עד כאן. אתם מוזמנים לדרג אותנו 5 כוכבים באפליקציות הפודקאסטים, את פודקאסט התשיעית באירופה, ולהמשיך לעקוב אחרי אתר ספורט סאבי בכל פלטפורמה, להוריד את האפליקציה, ונמשיך להיות איתכם גם בפרקים הבאים. אז שוב תודה רבה לכולם.